טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת דברים, ספר חדש, פרשת חזון. אנחנו במוצאי שבת, אם משיח לא יבוא, נראה לי שהוא קצת מגזים, שהוא כבר, אמן, 2000 שנה, ככה, בקירוב, לא מקבל פקודה לבוא. זה מוגזם. אז אם הוא לא יבוא גם עכשיו, ואנחנו במוצאי שבת נחלוץ נעליים ונבכה על חורבן בית המקדש. טוב, אז אני לא ידעתי בדיוק על מה לדבר היום. האם לדבר על בית המקדש? על חורבן בית המקדש, מה אתם אומרים?
כן.
כן, טוב, בסדר. תגידו לי, אתה הכי צעיר פה, נכון? תסתכל, נכון? הכי צעיר. טוב. אז אם אתה הכי צעיר, אז אני לא רוצה, אם אתה לא יודע, תגיד לי שאתה לא יודע. בסדר? אבל אם אתה יודע, תגיד לי, אני יודע. בליל הסדר, כשהיית בבית, מי אמר מה נשתנה? לא, אחד האחי, אתה אמרת מה נשתנה? לא, מישהו אחר, יותר קטן. אתה יודע את מה נשתנה בעל פה? אתה יודע? את הראשון אתה יכול להגיד לנו בקול? אפילו עם המנגינה, אין בעיה. מה נשתנה? נו, תתחיל.
מה נשתנה הלילה זה מכל הליל שבכל הילדה לא חמיש ובצלה בלילה הלילה וכולו מצא.
יופי, מזל טוב, יופי. תגידו, מה אתם אומרים? מתאים לנו לדבר על ליל הסדר היום? שייך לדבר על ליל הסדר היום?
לא.
מה אתם אומרים? מה אתה אומר? חורבן הבית, בית המקדש, תשעה באב. אז אתם רוצים שנדבר על תשעה באב? ומה אתם אומרים? מתאים לדבר על ליל הסדר היום?
לא.
לא, אה?
למה לא?
זה היה בלב.
כי ליל הסדר מה הוא?
שמחה.
תשעה באב. זה עצר. מה עושים? האמת היא שאני רוצה לדבר על ליל הסדר. מוזר. נכון? אבל בשיעור שלנו היום אנחנו נעשה טיול להגדה של פסח, ואנחנו נתחיל עם ליל הסדר. כי ליל הסדר חג גאולתנו. יש לו קשר הדוק עם תשעה באב. אבל הקשר הזה אנחנו נלמד בשיעור של היום. אז אנחנו ראינו ושמענו... כן, יש חמץ, כן, יש חמץ, נכון. בשיעור שלנו היום אנחנו נפתח בדברי ההגדה. וכבר שמענו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ או מצה. מותר לאכול מצה היום, נכון? מותר. אבל הלילה הזה, ליל הסדר, כולו מצה. בסדר. נכון? נכון או לא? טוב.
נכון.
אז קודם כל, בראשית לכל, בשונה מכל הפעמים, השיעור הזה שלנו מוקדש כולו לשכינה, שיהיה בידה את הכוח לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שיוציא אותה מהגלות, שיתיר אותה מכבליה, וכל השיעור הזה הוא לשכינה הקדושה. כולו. זה בשבילה. אומרת ההגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. טוב, נו, מי לא יודע את זה? כל ילד בכיתה א' ב' כבר למד ספר שמות. והוא למד על המכות, דם, צפרדע, חון, קינים, ערוב, וכולי וכולי וכולי, עד מכת בכורות. כל ילד קטן יודע, אפילו בגן. ילדים באים מן הגן, לפני פסח, הוא מלא שירים, כולם יודעים. טוב, ממשיכה האגדה ואומרת, מסדר האגדה אומר, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, חד ושלום אם עדיין היו שם, אצל פרעה, בעבדות, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, כלומר סבא, נכד, בן ונכד, כלומר כולם, משועבדים היינו לפרעה במצרים. נו, באמת. נו. אני מסתכל על ההגדה, ואני חושב על מי שסידר את ההגדה, ואני ככה בלחש רוצה להגיד לו, ראש כואב, רוצה להגיד לו, סליחה, מורנו ורבנו, מסדר ההגדה, סליחה, אבל התבלבלת. התבלבלת. כך אני רוצה להגיד למסדר ההגדה. שר כוח, כשם שאתה מביא ככה עכשיו משקה אותנו, שהקדוש ברוך הוא ישקה לך רק דברים טובים. אז אם ככה, אני רוצה לבוא לבעל ההגדה ולהגיד לו סליחה. ואני רוצה לשאול פה את האנשים. תגידו לי רבותיי, מתי נכתבה ההגדה של פסח? כמו שאנחנו מכירים אותה פחות או יותר כמו היום. מתי נכתבה? מתי סידרו את ההגדה? מה אתם אומרים? באיזה ימים פחות או יותר? תקופת משנה, אולי תלמוד. אז רגע, זה היה אחרי יציאת מצרים או לפני יציאת מצרים? הרבה אחרי. טוב, אז אם אנחנו מבינים שזה הרבה אחרי, אז אני מסתכל על מסדר ההגדה ואומר לו, רגע, מה קורה פה? עבדים היינו, בסדר, נכון? זה אמת. עבדים היינו לפרעה במצרים, נכון. ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, נכון. שכוח. ושכוח, כל הכבוד, כתבת דבר מדויק. אבל אני לא מבין. אתה ממשיך ואומר בעל מסדר ההגדה, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, היינו משועבדים, ואני קורא בפנים, משועבדים היינו לפרעה במצרים. איפה פרעה? איפה מצרים? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? כשאתה סידרת את האגדה וכתבת את האגדה, מצרים לא הייתה כבר. פרעה מזמן כבר היה עמוק בתוך הפירמידה. אין מצרים. אמנם עבדות הייתה. הרומאים היו מוכרים אנשים לעבדות. אבל להגיד שאנחנו עם ישראל היה נשאר משועבד לפרעה במצרים? לא מבין. לא מבין. והנה אנחנו אומרים את זה כל שנה, וזה בסדר. אז על מה מדבר בעל ההגדה? לא יודע. בואו נמשיך. ממשיך בעל ההגדה, ועובר, אני לא קורא את כל הקטע, כי אחר כך יש את העניין של החשיבות של סיפור יציאת מצרים. ממשיך בעל ההגדה, ואומר לנו, תשמעו, יש לי לספר לכם סיפורים. כולם אוהבים סיפורים. אני לא מכיר אחד שלא אוהב סיפורים. אנשים, ילדים קטנים, גם אנשים מבוגרים, מאוד אוהבים סיפורים. אז אומר, בעל ההגדה, אני רוצה לספר לכם סיפור. טוב, מה הסיפור? מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק, בסדר, טוב, ישבו בסעודה, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. טוב, שכוח. בסדר. ישבו כל הלילה ערים וסיפרו ביציאת מצרים, אנחנו נגיד להם שכוח גדול. מה הם סיפרו? לא יודעים. רק יודעים שהם סיפרו. מה זה סיפרו? דיברו, לא סיפרו סיפורים. למדו אולי מה שנאמר בתורה, מה שנאמר אחר כך במדרש, מדרשי אגדה, מדרשי הלכה, יכול להיות שדיברו גם על מה שהמשנה אומרת בפסוחים, אולי על הגמרא, אם כבר דיברו על זה. טוב, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. הם היו כל כך שקועים, ככה אנחנו מבינים, בלימוד, שהם לא שמו לב שהגיע הזמן קריאת שמע. אני פותח זוג עיניים גדולות ואומר למסדר האגדה, תשמע, העסק לא מתאים לי פה. מקודם נשארתי בלי תשובה על איזה פרוע אתה מדבר, ועל איזה מצרים אתה מדבר. עכשיו אתה רוצה להגיד לי, השכל שלי, שיושבים חמישה תנאים ולומדים תורה, יש שיעור שם. ואיפה התלמידים? היו בשיעור? מה אתם אומרים? היו בשיעור? ישבו ולמדו. תכף אנחנו נראה. ישבו ולמדו. איפה היו התלמידים? לא יודעים. עד שבאו תלמידיהם. כלומר, הם לא היו. אז עכשיו אני צריך להבין. תגידו לי, תראו לעצמכם שהיום הייתם שומעים איזה שמועה, ככה מפה לאוזן, שבאיזה מקום יש כינוס. הרב מרדכי אליהו שיהיה בריא. בסדר? נגיד הרב ליאור, נגיד עוד הרב מלמד, נגיד עוד, לא רוצה להגיד שמות של רבנים, חמישה מגדולי הרבנים בארץ יושבים באיזה מקום ולומדים. מה אתם אומרים? התלמידים שלהם היו נשארים בבית? אין סיכוי! גם אם הם לא היו יכולים להיכנס, הם היו מסתובבים סביב הבית, דוחפים MP, האזנות סתר, רק כדי לשמוע את השיעור. אתם יודעים מה זה שיעור כזה? שחמישה תנאים לומדים בינם לבין עצמם, אתם יודעים מה יש שם? איזה אש של קודש, מלאכי השרת יורדים לשמוע. אצל רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן עלינו, בזכותו תבוא הגאולה, שהיה מהקטן שבתלמידי רבי עקיבא, הכי קטן, כשהוא היה לומד תורה, היו יורדים שרפים, מלאכים, אצל רבו, רבי אליעזר הגדול. אז ודאי וודאי שהתלמידים היו צריכים להיות כמו דבורים שמסובבים את הדבש. אין אף אחד. התלמידים באים. עכשיו נגיד עוד יותר מזה. קריאת שמע של שחרית בזמנה זו מצווה דאורייתא. יכול להיות שחמישה תנאים לא ישימו לב שהגיע הזמן קריאת שמע? מה זה פעם ראשונה שהם יושבים ולומדים? בסדר? לא מצווה דוחה מצווה, יש זמן למצווה הזו ומצווה, למצווה הזו. אבל לא לשים לב שהגיע הזמן קריאת שמע, עד שמישהו יבוא יזכיר להם, חבר'ה, תתעוררו, אתם קצת עופפתם, שימו לב, הגיע הזמן קריאת שמע. זה לא עולה על הדעת, צריך הסבר. מה קורה פה? טוב, המשכתי להיום באגדה. אז קם רבי אלעזר בן עזריה, שזה לא רבי אלעזר הגדול, ואומר רבי אלעזר בן עזריה דבר מעניין מאוד. לא ניכנס לסוגיה עכשיו שהורידו את רבן גמליאל והוא החליף אותו כנשיא, אבל אומר רבי אלעזר בן עזריה, חבר'ה, מוריי ורבותיי, אני צריך להגיד לכם משהו. טוב, הוא היה בן 18, אמר להם, במחילה מכבוד רבנן המבוגרים, יש לי סוד גדול להגיד לכם. נו, תגיד לנו מה אתה לומד. אמר להם, אתם יודעים, התחדש לי חידוש גדול הלילה. איזה חידוש? אמר להם, הרי אני כבן 70 שנה, כבן, זה חף הדמיון, כמו בן 70 שנה, כי אני לא. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. טוב, מה זה אומר? בן כמה אתה ילד? אתה בן 18. בסדר, אז עד גיל 5 נגיד לא זכית, כי לא כל כך הבנת, אולי נרדמת בסדר, ולסדר ילדים נרדמים באמצע. אולי המשיכו כל הלילה להגיד. מבודה יודע. ואחרי זה נגיד ש-12 שנים או 14 שנים באמת לא אמרו יציאת מצרים בלילה. אתה אומר, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שהיה דרש על דרך לימוד הדרש של דרכים שהתורה ננבדת בהם, לגזרה שווה, הדרשה בן זומה שאמר, למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. טוב, מה זה כל ימי חייך? אז הוא דרש. זה לא משפט אחד, אלא זה חלקים שרומזים. טוב, כל ימי חייך מה זה? ימי זה יום. ימי חייך ימים. נו, יפה, זה הגיוני. כל ימי חייך זה הלילות? סליחה, לא הבנתי. איך מהמילה כל, לא יודעים שזה הלילה. אולי בגלל שזה כולל הכל. אז למה צריך ללמוד יום? אם זה הכל, אז זה גם יום. הוא ממשיך ואומר מסדר האגדה, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לי ימות המשיח. רגע, עכשיו בכלל לא הבנתי כלום. אם אני אומר לפי שיטת חכמים שימי חייך זה העולם הזה, אז אני לא לומד לילה. ואם אני אומר שכל ימי חייך לעולם הבא, כלומר ביומות המשיח, אז גם ביום אני לא צריך להגיד. זה ימות המשיח. אני כאן אמרתי, כנראה שאני, יש לי מוחים קטנים. אני לא מבין את ההגדה. יותר מדי שאלות יש לי על ההגדה של פסח. נו. אז אמרתי, טוב, נראה, אולי אני אנסה עוד קצת. אז פה אני נבהלתי לגמרי. פה הבנתי שאני לא מבין כלום בשום דבר. לא בתורה, לא בנביא, לא בכתובים, לא במשנה, לא בהגדה. אני לא מבין שום דבר. זה הקטע הבא, זה משפט המחץ שקיבלתי פטיש בראש. והבנתי באמת שאני לא מבין שום דבר. בואו נראה. אומר מסדר האגדה, אחרי שלמד, שצריך לספר ביציאת מצרים, אחרי שלמדנו שיש סיפור, שהיו חכמים שישבו ודנו ולמדו, והם היו לבד, ולמה לבד, ואיפה התלמידים, כל השאלות שהיה לנו. ואחרי זה, אנחנו רואים שרבי אלעזר בן עזריה והמחלוקת בין בן זומא לבין חכמים, מה, מתי לספר יציאת מצרים, מה הקשר בין כל ימי חייך, ימי חייך, כן העולם הזה, לא העולם הזה, יום, לילה. עכשיו אני בכלל לא אבין, ברוך המקום ברוך הוא. על מה? ממשיך מסדר האגדה ואומר, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. שימו לב, ברוך המקום, ברוך הוא, אחד. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. טוב, על מה? על מה אני אומר שהקדוש ברוך הוא ברוך? שאומרים ברוך, לא אני מברך אותו. כן, אני לא אומר מבורך. אני אומר ברוך, הוא ברוך גם כך. על מה אומר, על מה הוא ברוך? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כלומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה גדול, אתה ברוך. על מה? על חכם, על רשע, על תם, ואחד שלא יודע לשאול. פה סגרתי את ההגדה, אמרתי, זהו זה, להתראות, שאני אגיע לעולם האמס, אולי אני אבין משהו מהאגדה. לא הבנתי עכשיו כלום. על מה אני אומר קודש הבריך וברוך הוא? על זה שיצאנו ממצרים? בוודאי. על זה שאם הקודש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו משם, היינו נשארים שם. אבל הכל התחלף. אם מדובר על כך שצריך לדרוש ביציאת מצרים כל הלילה, אז מה קורה ביום? הרי אנחנו יודעים שאנחנו לא... לתכלס, אנחנו דורשים ביציאת מצרים מתי? בלילה. ביום אנחנו מזכירים, בקריאת שמע, בתפילין, אבל אנחנו לא דורשים, לא לומדים. ואם אנחנו מדברים על ארבעה בלים של דברי התורה, אז אני יכול להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על החכם, אני יכול להגיד על התם, נו, מילא, תמימות זה דבר גדול, על זה שאינו יודע לשאול, מה אני יכול להגיד? אני לא יודע מה יצא ממנו. על הרשע להגיד ברוך הוא? איך אני יכול להגיד ברוך המקום על רשע? הבנו את ה... עד כאן? אתם מבינים שפה העדפתי לאכול חמץ? כי אמרתי, אני את ליל הסדר לא מבין. אז אם ככה, אנחנו עכשיו ניכנס ונבין מה הקשר בין תשעה באב לליל הסדר. אז כל השאלות ששאלנו יסתדרו מצוין. הכל יבוא על מקומו בשלום. ובליל הסדר של שנה הבאה, אנחנו נחשוב ונבין אחרת. אז זה שיעור קצת שהוא שייך לליל הסדר, צריך לזכור את זה. אנחנו יודעים שתשעה באב תמיד יהיה באותו יום שהיה מה? ליל הסדר. קודם כל. עובדה. מתי היה ליל הסדר? השנה? מתי הוא התחיל?
בניסן.
באיזה יום בשבוע?
14.
לא, אבל באיזה יום בשבוע?
יום.
מתי היה ליל הסדר? מוצאי שבת. מתי תשעה באב? מוצאי שבת. מעניין. קודם כל, יש קשר. קבוע, תמיד, ליל הסדר, ליל הסדר יום שלישי, תשעה באב יום שלישי. ליל הסדר יום ראשון, כמו השנה, תשעה באב, תמיד. יום חמישי, ליל הסדר, יום חמישי, תשעה באב. כלומר, בן אדם יכול לדעת שהוא יושב בליל הסדר, מתי יהיה תשעה באב, או יהיה חנוכת בית המקדש, במהרה בימינו. אותו יום. כבר יש קשר. כי מי שסידר את הלוח, שאנחנו משתמשים בו היום, היה הלל הזקן, לא הלל התנה, אלא נכדו. והוא סידר את זה על פי סדר, ברור, היה לו למה, הוא ידע מה הוא מסדר. אז זאת אומרת שיש פה משהו עמוק, שאנחנו לא מרגישים, אבל הוא מחבר בין ליל הסדר לתשעה באב. התקדמנו? מתוך ההפתעה? בואו נמשיך. יותר מזה, אנחנו צריכים לבהר לשון בהירות, שיהיה בהיר, ברור, ולבהר מדוע חרב בית מקדשנו ביום בשבוע שהוא מקביל ליום השמחה הגדולה של עם ישראל שהוא יצא מגלות לגאולה. זה שני הפכים. פה זה גלות, ופה זה גאולה. פה זה בניין, פה זה חורבן. אתם יודעים מה? אני אפתיע אתכם עוד יותר. מי היה האדם שהחריב את בית המקדש? מה היה שמו? השני.
טיטוס.
כולם יודעים זה טיטוס. הוא גם דאג שידעו את זה, נכון? ישר הניצחון ברומא. יש מטבעות. אבל טיטוס לא החריב את בית המקדש. טיטוס היה המצביא הגדול. אתם יודעים מי החריב את בית המקדש? חיילים. פשטות, לא? חיילים, הם נלחמו. אבל בכל צבא יש חייל ויש מפקד ויש קצין ויש גם רמטכ"ל. נכון? נכון או לא?
נכון.
יפה. אתם יודעים, הגמרא מספרת על בית כנסת אחד הגדול ביותר בעולם היהודי אז, בתקופת רומא. איפה זה היה? נו, מחשבות, רעיונות. איפה? לא. המקום שישבו פה בבת אחת, בבית הכנסת, כל כך הרבה אנשים, שמדובר על עשרות אלפים בבית כנסת אחד. ואז, לא, ואז כשהחזן היה מברך, אז היו שומעים אותו רק מקרובים, הרחוקים לא שמעו. אז היה אדם מיוחד שעמד ליד החזן עם שני דגלים ביד, וכשהוא היה צריך לענות אמן, הוא היה מרים את הדגל, כולם אומרים אמן, כי לא שמעו בכלל. לא ניכנס עכשיו בצד הלכה, זה מה שהגמרא מתארת. איפה זה היה?
שתי אפשרויות.
נשמע?
או בבבל או ברומא.
אוקיי. לא בבבל, לא ברומא, במצרים. באלכסנדרי של מצרים. אלכסנדריה. באלכסנדריה של מצרים היה בית כנסת ענק. היו שם מאות אלפי יהודים. אבל... כן, הספרייה הגדולה של מצרים, נכון, נכון. היו שם קרוב ל-700,000 ספרים, אז בזמנם, ואז בזמנם זה היה כתב יד, זה היה הספרייה הגדולה ביותר בעולם. הייתה שם קהילה יהודית עשירה מאוד, קהילה ענקית. מישהו מכם שמע על פילוסוף יהודי שקראו לו פילון, פילון, פילון האלכסנדרוני, פילון, האלכסנדרוני. למה קראו לו אלכסנדרוני? כי הוא בא מאלכסנדריה. אח שלו, לא תמצא את זה שם, אח שלו היה ראש הקהל של כל היהודים באלכסנדריה. פילון ואחיו היו פילוסופים. השפעת יוון הייתה מאוד חזקה שם. ופילון ואחיו כתבו ספרי פילוסופיה כדי להוכיח את האמת שביהדות. ונשארו נאמנים לתורה ולמצוות. לא הפסיקו ולא נפלו בפח. ידעו להבדיל. ואחיו של פילון היה מה שנקרא ראש היהודים. עשיר כמו כוח. ולמעשה בעולם אז רומא הייתה ומצרים, אלכסנדריה הייתה השנייה. אלכסנדריה של מצרים תחת כיבוש רומא הייתה המעצמה השנייה. היא הייתה למעשה המקום שסיפק 700 אלף טונות של תבואה לרומא מדי שנה. שם עשירות עצומה. הנמל הגדול ביותר בעולם אז היה אלכסנדרי. ואותו אח של פילון, ראש הקהל, היה אחראי ממונה על כל המכס שמגיע לנמל. היהודים חיו טוב שם. טוב מאוד. היה להם שני רבעים מכל אלכסנדרי רק יהודים, וגם במקומות אחרים יהודים שלטו כמעט בכל מקום. היו שם גם יוונים, היו עוד עמים שם. אבל ההשפעה של העיר הייתה יהודית. תמידי רחמים, בית כנסת ענק, מרכז רוחני עצום. אבל מצד שני, כולכם שמעתם על תרגום השבעים, תרגום ליוונית, הוא נעשה באלכסנדרי. ולמעשה מה שקרה, שהדור הצעיר מצא את עצמו מתבלבל, קצת תורה, קצת יוון, ולאט לאט חלק עזבו את היהדות, והלכו והפכו להיות מומרים. בחור צעיר, הבן של ראש הקהל, אחיין של פילון, היה אחד מהם. הוא הפך להיות רומאי, לא רק בהתנהגות שלו, אלא גם באמונה שלו. ועזב את היהדות לגמרי, ואביו ביקש מהדוד, שהיה טוב מאוד בלדבר ולשכנע, לנסות לשכנע את הילד, ולא הצליח. וככה, לא לפרט כי זה ארוך, אותו בחור, קראו לו טיבריוס, לא הקיסר, אבל זה היה שמו, והוא עלה לגדולה בכל מיני קשרים כאלה ואחרים, והגיע לצבא הרומי. שם התקדם והתקדם והתקדם, ידע לקשור קשרים עם האנשים הנכונים, והחבר הטוב ביותר שלו היה אספסיאנוס קיסר, שהוא היה המצביא שהיה על ירושלים. אבל, לפני טיטוס, אבל הכוח של טיבריוס היה שהוא קיבל מרומא תפקיד להיות הנציב על כל מצרים. ולכן היה לו כוח צבאי ענק תחת הידיים שלו. ואנחנו יודעים שהייתה תקופה ברומי שנקראת תקופת ארבעת הקיסרים. קיסרים מהר מאוד, כל אחד קם, היה ויכוחים, כי כשמת הקיסר הקודם, נרון, הוא לא השאיר יורש. אבל היו מלחמות ביניהם, אחד עלה, שנה הרגו אותו, הבא בתור.
נרון?
כן.
נרון.
נרון קיסר.
נרון, אני קראתי באיזה ספר שהוא התגייר.
כן. לא, לא, ממנו יצאו רבי מאיר, זה גמרא.
כן.
גמרא מפורשת, מבני בניו. הוא לא השאיר יורש. והייתה מלחמה מהירה, שהיו ארבעה קיסרים שהתחפו אותו כל שנה, כל שנה, כל שנה, נשאר אספסיאנוס. ואז התחילו, טיבריוס הזה, היהודי הזה, היה ראש טוב, הבין שיותר טוב ללכת עם אספסיאנוס, כי ילך לו הכי טוב. היה ביניהם חילופי מכתבים בשקט, שני הלגיונות הרומאים נשבעו אמונים לאספסיאנוס. נשבעו אמונים לאספסיאנוס, הבינו ברומא שזהו, אין ברירה. כי שני לגיונות, אם הם ילחמו ברומי, הם יכבישו את רומי. ואספסיאנוס התמנה לקיסר. הוא היה בארץ ישראל. קראו לו לבוא לרומא. אז הוא מינה את טיטוס, להחליף אותו. ואז הוא פנה לטיבריוס, היהודי, אלכסנדרי. אמר לו, תשמע, טיטוס הוא צעיר, הוא בחור צעיר בן 18. הוא לא היה כזה מי יודע מה מבריק. לבד, הוא לא ילך. יש לי בשבילך בקשה. תעזוב את מצרים, רוץ לארץ ישראל, ותהיה הרמטכ"ל. תעזור לו במלחמה. טיבריוס בכבוד רב. נוסע לארץ ישראל, ונמצא עם טיטוס כרמטכ"ל הצבא הרומאי, שצר על ירושלים. אין עדויות ברורות מה היה הדיון באוהל של טיטוס, כי כבר חרבה כמעט ירושלים לגמרי, ונשאר המקדש, ובתוך המקדש היו מאות אלפי יהודים שהצטברו בפנים. טיטוס כנראה נתן הוראה להכין את השטח לסיום הקרב על ירושלים, והיה מגמה בעולם הרומאי אז שלא מחריבים מקומות קדושים לאף דת. זה היה הכלל אצלם. ומה לעשות? מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. הרעיון להחריב את המקדש, לשרוף אותו, היה של טיבריוס היהודי המומר מאלכסנדריה של מצרים. ברוך המקום, ברוך הוא, אמרנו באגדה. אמרנו באגדה שיש עניין וחשיבות לדרוש ביציאת מצרים בלילה, בחושך, בגלות. כך דרש בן זומא. ולא רק בלילה, אלא גם ביום, כדי לזכור מה יכול להביא לחורבן ומה יכול להביא לגאולה. כי מה שמביא לגאולה זה אחדות, שעם ישראל כולו יתאחד בעשיית מצווה אחת ללא שום הבדל. ובתשעה באב היה הפוך. עם ישראל מפורד. יש מומר יהודי שהכיר את ירושלים. הוא היה בבית המקדש. הוא ידע מה זה. כשהוא היה ילד. המשכנו ואמרנו, ימי חייך זה העולם הזה. כי בעולם הזה אין גבול למיצרים, לצרות, למקום הצר. אבל זה כדי להביא לימות המשיח. לתהליכים ארוכים שאנחנו לא מבינים אותם. ראש השנה עוד מעט. הרי ייגמר תשעה באב, אם אנחנו נתאבל, או יהיה שמחת יום טוב, ואחר כך אלול, ואחר כך ראש השנה. בראש השנה אנחנו נשמע קול שופר. אתם זוכרים את הסדר של התקיעות, איך קוראים להם? בואו נראה. מתחילים בתקיעה, ואחר כך...
שברים, תרועה.
שברים, ואחר כך...
תרועה.
ואחר כך...
תקיעה.
מה זה תקיעה? תוקעים קול, יוצא יופי. מיד אחרי זה מה יש? שברים. אוי אוי אוי. וכי, יש מחלוקת בגמרא מה זה שברים, אם זה יללה או גניחה. אבל בכל מקרה זה לא טוב. זה קרח, זה אוי. כן. אחר כך באה תרועה, אתה מזדעזע, טוטוטוטוטו, מטלטלים אותך. אחר כך תקיעה. הכל מתיישר. מתחיל נחמד. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, פתאום יש שברים, יוסף יורד למצרים. אחר כך מגיעים האחים, מתגלה להם יוסף, איזה זעזוע. אחר כך נהיה שלווה ושקט, יעקב יורד למצרים, בני ישראל, פרים, מתרבים, שולטים, ופתאום, שוב פעם שברים, ויעקב מלך חדש על מצרים. בואו נמשיך ולהבין. אומר האדמו"ר, בואו נקרא בפנים כי הזמן מתחיל להתקצר. אמר האדמו"ר, זכותו תגן עלינו, בידוע שתשעה באב חל תמיד באותו יום בשבוע שחל ליל הסדר של אותה שנה. והנה, יש לבאר מדוע חורבן בית המקדש חל ביום בו שמחים, אלא את, אנחנו שמחים, על גאולתנו וגאולת נפשות מיד מצרים ארץ הטומאה. איך זה וזה באותו יום? תמיד, מילא, קורה, פעם ככה, פעם, תמיד. יותר מזה אומר האדמו"ר, מן המפורסמות, שזה דבר מפורסם, שבתשעה באב אנחנו קוראים מגילת איזה?
איכה.
נכון. ומה אנחנו נוהגים לקרוא בחג הפסח? יש מי שנוהג לקרוא בעדות איזה? שיר השירים, מה אומרים אחרי ליל הסדר? שיר השירים אשר לשלמה, ושיר השירים מהו? אומרת הגמרא, כל השירות קודש, שיר השירים, קודש קודשים. איכה? שיר השירים. איך זה מול זה? נכון. מבלבל לגמרי. לכן, מצד אחד בשיר השירים כתוב, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, ובמגילת איכה מה כתוב? כתוב במגילת איכה, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שאין לנו ברירה אלא להודות שיש קשר בין תשעה באב לליל הסדר, לא יעזור כלום. אז אם אנחנו מבינים שאין לנו ברירה אלא להגיד שתשעה באב זה ליל הסדר, זה אותו רעיון, על אותו קו, על אותו מישור, אז לכן אנחנו צריכים להבין יותר. הרי כתוב בפסוק, כי אימץ אתך מארץ מצרים, אז הראינו נפלאות, מתי? בעתיד לבוא, בגאולה. כי בהתעוררות מלמטה, כאשר אנחנו מתעוררים, אז מתקיים בנו פתחי לי אחותי רעייתי. מה הקדוש ברוך הוא אומר? חבר'ה, יאללה, תתעוררו. אני דופק בדלת. פתחי לי אחותי רעייתי. בן אדם בא הביתה, הדלת סגורה, הוא שומע אנשים בפנים, מה הוא עושה? לוקש בדלת, לוחץ בפעמון, הלו, יש מישהו בבית? תפתחו את הדלת. נכון? בואו נראה אם יש מישהו בבית. הקדוש ברוך הוא אומר, נו כבר, אני רוצה כבר להפסיק, אני רוצה שתפתחו את הדלת, תתנו לי להיכנס. מתי הוא אומר את זה? בליל הסדר. מתי אנחנו קוראים שיר השירים? בליל הסדר. עכשיו אני לא מבין, הרי בליל הסדר אנחנו כל כך שמחים. מישהו אפילו שכח ולא קפץ פה, אנחנו פותחים את הדלת, קמים מן השולחן ואומרים, והיא שם דה לאבותינו, פותחים את הדלת, אומרים לאליהו הנביא, אומרים לשכינה, נו הנה תיכנסי. אז מה רוצה הקדוש ברוך הוא? פתחנו את הדלת. אז רגע, לא הבנתי, זה הדלת של הבית הכוונה? אולי זה לא הדלת של הבית. בואו נראה מה ממשיך האדמו"ר ואומר. והנה, למה אומר הקדוש ברוך הוא בשיר השירים, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, זה רק בגלל שתם עוונך בת ציון. נגמר הגלות. הסתיימה תקופת הענישה, העונש. על מעשה בני ישראל שהביאו לגלות. זה נגמר. אז עכשיו אני מבקש שתפתחו את הדלת. כי מאז הגלות כתוב מפורש, הקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא, אמו אנוכי בצרה. אומרת הגמרא, עם ישראל בגלות, שכינה בגלות. קדוש ברוך הוא לא יושב בבית מקדש של מעלה, כל זמן שבית מקדש של מטה חרוב. כביכול הקדוש ברוך הוא בגלות. אמו אנוכי בצרה. ואם ככה, לנו יש בעיה, כי אנחנו ממשיכים להישאר בגלות. אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, ואני ישנה. יש לי מזרון, מזרון עם קפיצי, גומי אוויר, כזה מזרון עם ג'קוזי, עם חשמל, עושה לי מסאז'ים, למה שאני אתחורר? איזה יופי, כיף. אומר האדמור, אני ישנה וליבי ער. מזל שיש תורה. כי בלימוד התורה וקיום המצוות, עדיין יש בנו קצת ער. אחרת אוי ואבוי, היינו ישנים לגמרי. ולכן, על כך כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, כי תם אבונך בציון לא יוסיף להגלותך, זה מצד קודש הבריחו. מצד קודש הבריחו הגאולה כבר צריכה להיות, הייתה מזמן צריכה לגלות. ואומר הפסוק בהמשך בשיר השירים, שראשי נמלה טל. תגידו לי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תגידו לי, אם אני בבית ויורד טל, הראש שלי רטוב מטל או שאני יבש?
יבש.
אז למי ראשו נמלא טל? מי שבחוץ. יורד טל נרטב לו הראש. ראשי נמלא טל. אומר קודש הבריחו. אני בחוץ! לא נותנים לי להיכנס! אני דופק, דופק, דופק! כל דודי דופק. שראשי נמלא טל, ושואל הזוהר הקדוש, נמלא טל? מה זה נמלא טל?
מלא.
בוא נראה. אמר קודש הבריחו, כך אומר הזוהר הקדוש, את כנסת ישראל חושבת שמיום שחרב בית המקדש נכנסתי בביתי במקדש העליון ביישוב שאני שוכן במקדש של מעלה, יושב אני רגוע בביתי, אני ככה מתרגם את לשון הזוהר, לא נכנסתי כל זמן שעד בגלות, וכשם שהרעיה האישה כביכול בגלות, כך גם הקדוש ברוך הוא הבעל בגלות. לכן אני בחוץ, אני לא בביתי, שראשי נמלא טל, כי השכינה בגלות. ואנחנו יודעים ששם של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו כותבים, איזה אותיות? אות הראשונה יוד, השנייה, השלישית, וב, והאחרונה, נכון? יש פה חבר'ה שטובים בחשבון? בוא ננסה. אפשר להוציא מחשבונים, פלאפונים? בוא נראה. האות יוד, שאני כותב אותה, כשהיא מלאה, מה פירוש מלאה? אות יוד, וב ודלת. איך קוראים את זה? יוד. נכון? כמה זה ביחד? תעשו חשבון. יוד ודלת. עשר ועשר. עשרים. נזכור עשרים. טוב? עכשיו אני אכתוב את האות ה. ה ואלף. כמה זה? שש. עשרים ועוד שש? עכשיו אני אכתוב וו. אז אני אכתוב וו, א' וו, איך קוראים את זה? וו, נכון? נכון או לא? וו, זה וו. כמה זה וו, א' וו? 13. ועוד 26?
39.
כמה זה באותיות?
39.
טל. מה חסר לנו? יש לנו אותיות. עוד ה, עוד ו, ונגמר. חסר. לשכינה חסר. עוד אחת משם הוויה איננו. הוא לא בא לידי ביטוי. הוא נסתר, הוא נעלם, הוא בגלות. שראשי נמלא טל, יש חסר. צועק הקדוש ברוך הוא. אבל כבר תם המונח בציון. אז איפה את בציון? אתם זוכרים שאמרנו באגדה ולא הבנו על איזה פרעה מדובר ועל איזה מצרים מדובר, זוכרים? מה זה אם לא היה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, היינו משועבדים לפרעה ובמצרים? כן רבותיי, פרעה זה אותיות העורף, תתקלו של פרעה, נכון? הפוך, העורף. במקום ללכת ישר הולכים הפוך. מה זה מצרים? מישהו מכיר את הפרק בתהילים שמתחיל מן המיצר? קראתי מה זה מיצר? מקום צר, זה מיצר. אנחנו משועבדים לעורף, אז יש צער, הכל לחץ. כשאני מסתכל באור, העורף שלי רואה אור? הוא לא רואה את האור. הוא כן רואה מה שמסביב, אבל אל האור הוא לא רואה. הוא מקבל השפעה, אבל היא קטנה יחסית לאור. אם לא היה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו אז, אז אנחנו היינו משועבדים לעורף ולמיצרים עד בלי די, לעולם. ברוך השם, גאלנו ממצרים. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, זה מופיע במדרש שלך, מי שרוצה לראות, מותר ללמוד בתשעה באב, אם לא יהיה יום שמחה, במדרש שלך. אומר רבי שמעון בר יוחאי דבר מדהים. אומר, אני מסתכל על הפסוק ואני אומר, אוי ואבוי לי. מה אומר הפסוק? הפסוק במדרש איכה אומר דבר יפה. אומר הפסוק באיכה, כי אם מאוס מהסתם, כן? אם קצבת עלינו עד מאוד. אומר רשב"י, אוי ואבוי לנו היה אם היה מאוס מעשתנו. אם היית מואס בנו, אין לנו תקווה. זהו, נגמר. אבל אם קצבת עלינו עד מאוד, שכוח, יש תקווה. כי אתה כועס, אנחנו נשלם, וזהו, יש תקווה. בואו עכשיו נזדרז ונקרא בפנים, זה ילך מהר. לכן, אומר האדמו"ר, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ובידוע שכל אחד ואחד, וזה לא משנה מה הוא עושה, יש בו ניצוץ אלוקי, יש לו נשמה, אפילו במדרגה הכי נמוכה, אבל זה חלק מהנשמה, ומזה הוא חי. ואפילו ברשעי ישראל, כי לא יידח ממנו, נידח, כך אומר שמואל, בספר שמואל, אמו של שמואל, בשירה שלה. ואם ככה רבותיי, כלומר אפילו בארבע בנים הללו, חכם, רשע, תם, שאני לא יודע לשאול, כמה בנים אלה? ארבע. כמה אותיות יש בשם השם? ארבע. כל אחד מייצג משהו. עכשיו תגידו, רגע, הלו, רשע, איך זה בא בשם הוויה? אוי, בוא רגע, עצור. האות הראשונה, אותי עוד, על פי הקבלה, זה מידת החוכמה. האות השנייה, היא מידת הבינה. ובינה איזה צד היא? צד ימין או שמאל? אם צד, אות הראשונה היות בצד ימין, אז האות השנייה, צד שמאל. מה זה צד השמאל? צד של מה? של דינים. הנה, הרשע הזה מעורר דינים, אבל יש בו ניצוץ משם השם. לכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שלא יבוא עכשיו אחד יגיד לי, טוב, אני אהיה רשע, יהיה לי חלק בכל מקרה. כי זו תשובה מאוד טובה. אנחנו הולכים עכשיו כמה חבר'ה ביחד לקנות פיצה. לקחנו מכולם כסף. כולם נתנו אותו דבר. באנו לחנות, הזמנו מגש. ישבנו ביחד, ואחד יגידו לו, תשמע, אתה יודע מה? שם בצד, בסוף נשאיר לך מה שלא טעים לנו. הוא יסכים. בטח לא, יגיד מה קרה, למה מה? עכשיו יכול להגיד, טוב, יש לי חלק לא נורא איזה. על פיצה הוא לא יוותר. לכן, בואו נראה בפנים. הנה אותם 39 אותיות שראינו, נכון? בטל. חסרה האחרונה שהיא רומזת למקום שבהם יש אחיזה לתומעה. ולכן בליל הסדר, כשאנחנו מסיבים לסעודה יחד עם מי? עם כל ארבעת הבנים. אתם שמתם לב פעם שקראתם בהגדה של פסח מי נמצא סביב השולחן? חכם. נו, מי הבא בתור?
רשע.
רשע. טעם שנודע לשאול. כי אם הרשע לא היה שם, אז איך הייתה את השאלה שלו? הוא היה שואל משהו? הוא לא שם. הוא נמצא בעיר. הוא הלך לידי בילוי. ואתה אומר, עכשיו הוא יושב. נו, איפה הוא יושב? ליד השולחן, לא? כי אחרת לא הייתה שאלה כזו. אתה יודע איזה רשע אחת שישב הרגע, אבל מה העבודה הזאת לכם? נכון? הרי החכם לא שואל שאלות כאלה. טעם, שואל שאלות פשוטות. מי שדע לשאול, לא יודע לשאול בכלל. אז מי ישאל עכשיו? אחד הרשע שיש מסביב לשולחן. כלומר, אחד שיש לו שאלות על ההשגחה. אחד שיש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. שאלו באמונה. אבל הוא כבר בדרגה מאוד רחוקה, שאומר מה פתאום, אני לא צריך את התורה והמצוות, מה זה מועיל, מה זה נותן. לא בהכרח הוא עובר עבירות. בכלל לא. יכול להיות שכן, כי הוא מוגדר רשע. רשע זה אחד שכבר הזהירו אותו והתרו בו והוא ממשיך דווקא. טוב, אבל איפה הוא? הוא יושב איתנו, הוא אוכל קרפס, הוא מטבל בחרוסת, והוא שותה כוסות של יין. כולם בליל הסדר. כולם שם. תראו הלאה. כי הנה, גם רשעי ישראל מסובים יחד לקיים את המצווה. ואף על פי שיש בפיהם דברי כפירה, הרי זה מן השפה ולחוץ. זה לא אמיתי פנימי. זה בגלל שהוא מומר לתאבון, חשק לו, היצר גבר עליו, והוא הלך והתדרדר. אבל בפנים עמוק, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו, הוא בשיטת האדמור בא בנוח. מה נוח לי? זה הרבי שלי. בסדר? אבל, בתוך תוכו, הוא לא כופר. זה רק בחוץ. לכן מה עושים לו? לא הורגים אותו. אלא מקהים את שיניו. מה זה להקהות את שיניו? מה זה? לתת לו בומבה בפה, לשבור לו את השיניים? כן? זה נקרא להקהות את שיניו? לא כתוב רסק את שיניו, שבור לו את הידיים, זרוק אותו לכלא, תפרק אותו לחתיכות. מה אומרים לו? אפתה, קהה את שיניו. מה זה להקהות את שיניים? מישהו פה אכל פעם פרי בוסר? אף אחד לא אכל פרי בוסר? איזה כיף לכם. אתה לוקע פרי בוסר, שם אותו בפה, איך כזה, ספוג בפה. אתה כאילו, נהיה לך שיניים, אתה לא מרגיש אותם. במילים אחרות, תשתיק אותו. תן לו תשובה, שלא יודע מה לענות. שישתוק. רגע, מה המטרה שלי שמישהו שואל אותי שאלה? אני אגיד לו, תשתוק! מה אני צריך לעשות? תסביר לו! כן, אתה...
זה לא תשובה.
כן, אבל זו תשובה שהיא משתיקה אותו. לא, לא, יש עוד הרבה שאלות, זו לא תשובה. תראה לעצמך שאתה בא אליי ואומר לי, תשמע, יש לי שאלה, הרב. שאלה באמונה. אני אגיד לך, טוב, נו, אתה לא מאמין. או אני אגיד לך, טוב, הוציא לך עצמך מן הכלל, כפרת בעיקר, שלום, נו. אז יופי, נתת לך תשובה? כן או לא? אז מה הועלתי? שום דבר. תן לי תשובה. אם תתן לי תשובה אמיתית, אולי אני אהפוך להיות חכם. עכשיו רגע, שימו לב, האם יש שינוי כזה גדול בין החכם לרשע בשאלה? תנסו להיזכר בליל הסדר. מה אומר החכם? אותו דבר, רק אומר אותנו, זה הכל. אומרים, וואלה, זה חוכמה, שאלה, שאלה חכמה. זה רק אמר אתכם, זה נהיה כבר רשע. רגע, אבל השאלה היא חכמה או לא? היא שאלה חכמה או לא? כנראה שכן. כי בפני רגע החכם שאל אותו דבר. אז מה זה אתה הקראת שיניו? אתה צריך לתת לו תשובה כל כך טובה שנגמר לו המילים. זהו, אין לו מה להגיד. אז או שהוא יגיד אמן, או שהוא יכפור. אבל התשובה היא תשובה ברורה. אם ככה אומר האדמור, שלכן זה מן השפה מבחוץ, זה לא אמיתי, שיהיה חוזר בו מדרכו, ואז יתמלא שם השם, כי אין פה יש מקום לטומאה לאחוז, באות האחרונה, שהיא איננה, טל, את האות האחרונה, מקום אחיזת טומאה בארבעה בנים, מי מייצג? מי? מקום הטומאה? הרשע. תענה לו כך, שהתבררו לו הדברים, מה הוא יהפוך להיות? חכם. כי הוא רק חסר מילה אחת. וואלה, אתם יודעים מה? נכון, אותנו. זהו. ואז יש ארבע אותיות, שמוויה מתמלא. ואז זה בחינת ראשי, שראשי נמלט על. מה פירוש ראשי נמלט על? הראש שהיה חסר. מה נמלא? טל. נמלא הטל. היה האחרונה מתמלאת. כי ראש זה אשרי שאל יעקב בעזרו. רמז. ולכן אנחנו מוצאים בפסוק השם שמך לעולם. זוכרים את השיר הזה? השם זכרך לדור ודור. בואו רגע נחשוב על הפסוק. השם שמך, איזה שם? הוויה, מלא, נכון? לעולם. זכרך, למה? לדור ודור. כלומר, עד סוף כל הדורות. מדור לדור זה עובר. אתם יודעים שעושים גימטריה של המילים השם עם שם הוויה. זכרך לדור ודור. השם שמך לעולם, השם זכה לדור ודור, אתם יודעים בדיוק כמו איזה פסוק זה? כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. בדיוק. אתם קולטים מתי שמו של הקדוש ברוך הוא שלם? כאשר יש אחדות בעם ישראל, שיושבים סביב השולחן ארבעה בנים, שכולם, כל אחד במדרגה שלו, ביכולת שלו, במקום שלו, אבל כולם יושבים איפה? סביב שמחת הגאולה. ושותפים לאיזה לילה? איך נקרא הלילה הזה? ההוא. נו. ליל? הסדר. מה פה הוא סדר? נו, מה פה הוא סדר? כל דבר במקום, הכל מסודר, הכל מאורגן, לא כמו בחדרים של הילדים, הכל זרוק ותבוא אמא, השכינה לסדר. לכן, נסיים בטוב, הנה כי כן, בתשע באב, יום החורבן, איפה השורש שלו? בליל הסדר. ליל הסדר מסמל את האחדות, את היחד. שם זה מתחיל. ולכן נחזור להגדה, וכמו שהתחלנו בהגדה, בואו נראה. אני לא זוכר בעל פה, מישהו מוכן לעזור לי? איך מתחילה ההגדה? אחרי שאומרים את סדר ההגדה, אני יודע, זה קצת מעמיד את האנשים במבוכה, לא בדיוק זוכרים, עבר כבר איזה חצי שנה. אחרי שאמרנו קדש שבוכת את הסדר, ועושים קידוש, זה לפני הדבר. איך מתחילה ההגדה? נו, תנסו לשחזר. נו.
מה יהיה?
נו, רבותיי. כל דכפין יתב ויזר. הם בטוחים. יש מישהו שחושב אחרת? איך זה מתחיל, רבותיי? הלחמה ענייה דיאכלו אהבתנה והראה דמצרים. במה זה מתחיל? הלחמה ענייה. מה זה? לחם עוני. מה אומרים חז"ל? מה זה לחם עוני? יש בגמרא בפסחים, מה זה לחם עוני? שעונים עליו דברים הרבה, אבל באמת, מה זה לחם עוני?
מצה.
לחם של מי? של עשירים או עניים? עניים. מה בא המצה ללמד אותנו? מה הרמז בעניין של המצה מול החמץ? שהחמץ מה הוא? נפוח, גדול. זה בזכות עצמו הוא נהיה כזה? או בגלל ששמו בו שמרים? שמו לו תוספת. זה לא אתה. אתה התנפחת, נהיית בלון. אבל המצה מה היא? נטו היא. מים וקמח, אין כלום. מתי אני יכול להתחבר באחדות לכולם?
פסח.
גם לרשע. מתי?
בפסח.
נכון. אבל צריך להיות אצלי משהו. מידת ענווה. הלחמה ענייה היא זאת שפותחת את ליל השמחה לגאולה. ולכן תם עוונך בציון לא יוסיף להגלותך כי יש אחדות. מה הביא לחורבן? גאווה. אין אחדות. כל אחד, אני דתי לאומי, איך זה נקרא? חרדלניק. אני דקלשניק. הוא שמאל. אני באמת. הוא ימי. זה קיצוני, זה כך, והוא כזה, וזה כזה, בקיצור כולנו עובדים בחברת מדבקות, שמים מדבקות, פרסומת על כל מיני אנשים, על כל מיני דברים. ליל הסדר בא ללמד אותנו, ובזה אנחנו נסיים, בא ללמד אותנו כלל גדול, כי באמת מצד הקדוש ברוך הוא, תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. אבל כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, מה הפתח שאת צריכה לפתוח לי? שראשי נמלא טל, תמלאי את תאי האחרונה, תתאחדי עם כולם, ואז תבוא הגאולה מיד. כי כבר בדלת הקדוש ברוך הוא עומד. לכן עכשיו ברור מה שאמרנו בהגדה, להביא לימות המשיח. כי בחיי העולם הזה נפנים את הרעיון שיש דעות שונות בעם ישראל, ויהיו גם אחרי הגאולה. אבל אין אחדות בעם ישראל, אז חסר. ראשי נמלא טל, כי הקדוש ברוך הוא בחוץ, כי גם הבן הרשע הוא בן. גם הבן הרשע הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. ואיך הקדוש ברוך הוא יכול לקבל את כולם אם מישהו דוחה את אחד הבנים? אי אפשר. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בית. הבית הוא בשביל כולם. ארבעה בנים, דיברה התורה. לא שלושה. לא אחד. ארבעה בנים. יהי רצון שליבנו יתמלא אהבה לכל יהודי באשר הוא שם. זה לא אומר שלא צריך להוכיח, זה לא אומר שצריך לשתוק, צריך להגיד מה מותר, מה אסור, מה הדרך הנכונה ומה לא נכונה. אבל עם חיוך, עם אהבה, עם קרבה, כמו שהיינו רוצים שיאהבו אותנו, יקרבו אותנו, שאנחנו עושים פדיחה. וכל אחד מאיתנו, אנחנו לא אומרים בכל, שיבדוק את מחסן הפדיחות שלו כלפי שמיים. אני לא מדבר כלפי בני אדם. תבדקו אם יש מקום בארגז, נראה לי זה הולך להתפוצץ מהלחץ. אבל כלפי עצמנו אנחנו מוצאים את כל ההסברים למה זה יהיה בסדר, לא נורא, נגלגל אותה, נעביר. אבל יהודי אחר, הוא זה אש, איזה חרבות. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טוב הוא עליך יעקב, אומר אותו רשע. ותיקחו את הסימן הזה לכל החיים. מה זה יעקב? איזה מילה מתחבד במילה יעקב? עקב. עקב. איזה מקום זה בגוף? הכי נמוך. מה טוב הוא עליך גם שאתה יעקב. ובוודאי משכנותיך, משכן, מקום השראת שכינה, שאתה במידה של ישראל. שאתה במידה של ישראל, זה אותיות לי ראש. שאתה נמצא ברמה גבוהה. אבל כל הדבר הזה, זה עם ישראל כולו. צדיקים, בינוניים ורשעים. זה ציבור. יהי רצון, אני מברך את כולנו, ולוואי שנזכה לשמוע שפרו של משיח. יש לו עוד זמן, מותר לו לבוא עד ערב שבת. אנחנו אפילו נתיר לו לתקוע בשופר בין השמשות. ובאמת, לעשות שינוי כאן, כאן במחשבה. וכשם שאנחנו אומרים בתפילה לפי הנוסחים, בברכותיה של קריאת שמע, יש האומרים אהבה רבה אהבתנו, יש אהבת עולם אהבתנו, שבכל מקרה תרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות בין אדם וחברו, בין איש לאשתו, וזה על ידי כך נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, ולסדר הבא תדעו לכם הוא יהיה אחרת, תיזכרו בשיעור, ולסדר הבא יהיה יום הגאולה כסימן לגאולה שבוודאי תהיה, ואז גאולת מצרים תהיה חוויה קטנה. כי הגאולה העתידה תהיה כל כך גדולה, שגאולת מצרים לא תחשב בכלל כמשהו. אני מברך אתכם, שתזכו לראות בביאת גואל צדק, בעיניכם, אמן ואמן, שכינה קדושה, כל השיעור הזה הוא בשבילך, תעמדי לפני בורא עולם, ותבקשי ממנו שיפסיק את הגלות ותחדירי בנו אהבת אמת, ונשמח כולנו וישוב הקדוש ברוך הוא לשבת בביתו מקדש של מעלה, אמן ואמן. שבת שלום, חודש נהדר, והלוואי שיהיה יום טוב שמח.